אתם מאזינים ל
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר, משדרים מפילבק על קו התפר, ירושלים.
הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לתאר אנשים מיוחדים, אנחנו אומרים עליהם שאי אפשר להכניס אותם לאף קטגוריה. אבל את רחלי אבן בוים דווקא אפשר, בקלות אפילו. היא אישה חרדית, חסידת גור, אמא לארבעה, סוציולוגית ויזמת חברתית סדרתית שלא מעוניינת להתנער או לטשטש אף אחת מההגדרות והזהויות האלה. היא פועלת מתוכן, הייתי אומרת אפילו דווקא מתוכן. וזה מה שהופך אותה לכל כך מעניינת. רחלי נבחרה לרשימת 50 הנשים המשפיעות בישראל של גלובס, ואני מנצלת את ההזדמנות לדבר איתה כאן במקודשת און אייר, משדרים מפיל בית בירושלים. אני שפרה קורנפלד, וחיכיתי ממש לרגע הזה שבו אני אומרת, היי רחלי.
היי שפרה. שלום שפרה קורנפלד.
שלום רחלי אבן בוים. נורא מעניין אותי מי היו המודלים שלך. כי אני מרגישה שיש לנו איזו מחשבה תרבותית שכדי להיות משהו, את צריכה לראות אותו. אם, כדי שתהיה ראשת ממשלה אישה, אני כילדה צריכה לגדול ולראות נשים עם כוח פוליטי, ולדעת שאני גם אוכל להיות כמותן. אז רחלי, מי את ראית וחשבת לעצמך כמוה?
אני אבאס את השאלה. לא הייתה. ממש. ממש לא הייתה. אני מרגישה שהיצירתיות שלי עזרה לי בהקשר הזה, כי אספתי כאילו פיסות פיסות מכל מיני נשים שהיו במרחב, ויצרתי לעצמי איזה דמות אקלקטית כזאת, שאני אומרת, אולי היא הסך הכל שאני רוצה להיות. ואז הגיע השלב היותר בוגר, או יותר רפלקטיבי, ואז חזרתי אחורה לדמיות שכבר לא קיימות, ואני יכולה להשליך עליהם את כל מה שאני רוצה, ופתאום אני אומרת, וואי, הנה הן סללו לי את הדרך. עכשיו, האם אכן כך אין לדעת, אבל כמה טוב שאף אחד לא יכול להוכיח אחרת.
כמו מי למשל?
אז אני אתן דוגמה. למשל, למשל אמא של אמא שלי. היא נולדה בבן דין, עיירה קטנה ליד לודג' בפולין, וכשהייתה בת 23, היא עלתה ארצה לבדה, כבחורה רווקה. ואז כאילו הבטן שלי כזאת תוססת, והיא אומרת, הנה, גנטית, יש פה משהו. מכאן זה מגיע, חתרנות, והסתובבתי בעולם במשך איזה עשור לפחות, ואמרתי, אני ההמשך של סבתא בלומה, אני עושה. ואז המשך החיים שלה היו מאוד קשים, והיא נישאה כאן, והילדה ארבעה ילדים, ואז בעלה נהרג בשדה הקרב במלחמת העצמאות, בקרבות לטרון רגע לפני שאידיאל חברת הלומדים נכנס לתמונה, והוא היה יכול למות בעולה של תורה ולהישאר בחיים, ונשארה אלמנה כל החיים וגידלה את ילדיה, ואז גם היה איזה סיפור כזה של טוב, היא לא הצליחה לממש את עצמה, והחיים בחרו בשבילה בדרך אחרת. ואז אחרי עשור, מגיע רגע שבו אני מגלה, שהי, בלומה הצעירה בת 23 לא עלתה לארץ לבד במעשה חתרני. היא עלתה יחד עם ההכשרה הציונית של בנות אגודת ישראל, שזה מוסד שהיום אנחנו בכלל לא יודעים שהיה, אבל שממש העלה בנות רווקות ארצה, כדי להקים כאן משפחות, ולהעביר את מרכז החיים של היהדות האורתודוקסית, האמונית, האדוקה לכאן. וזה היה רגע שמצד אחד מאוד שימח אותי, כי מצד אחד הוא נתן לי מתנה הרבה יותר גדולה, של יסודות רעיוניים שאני אוכל לעמוד עליהם, ומצד שני הוא בייס.
כן. כי...
טוב, אז סבתא בלומה לא, מי כן?
ו... טוב, זה עדיין הייתה הרפתקנית ללכת עם חבורת נערות למדבר וביצות, לא?
את אומרת לתת לה קצת קרדיט.
כן.
והיא גם הייתה כזאת פולניה מהממת, מטופחת, מבקה את העולם במידה, באמת, מופלאה.
ומהצד השני, יש, את מתארת לעצמך נערות שמסתכלות עלייך עכשיו, ובא לך להגיד להן, זה נפלא להיות הדבר הזה שאני בואו בעקבותיי, או בא לך להגיד להם, תקשיבו, זה מסוכן, זה מורכב, זה קשה.
נשים ואנשים ניגשים אליי לפעמים, ודווקא אנשים שכבר לא, שנולדו בקהילה החרדית וכבר לא במרחבים חרדים במהלך חייהם, והם אומרים שמשהו בתנועה, בסדר? לא פרסונלית אני, אלא במרחב הזה שיצרנו, יחד קבוצה של אנשים שכמו שהגדרת קודם אולי לא מוגדרים או פועלים מבפנים, אולי זה מה שהיה מאפשר להם להישאר בתוך המרחב החרדי, ובאמירה הזאת, שם אני מרגישה את השליחות הכי גדולה שלי, שם אני מרגישה את זה שמשתלם לפעול מבפנים, למרות שיותר קשה.
כן, זה קול מאוד חדש. אני חושבת על... אני חושבת שאני צריכה לקחת 30 שנה אחורה כדי להתחבר לרגע האחרון בזמן שאולי יכולתי להיות מוגדרת כחרדית, למדתי בבית יעקב, בגאולה. כן,
איזה בית יעקב ג'ימל? בגאולה? המרכז?
המרכז, כן.
אני לא מאמינה.
שנה אחת.
וואו.
כן, אמא שלי לא הבינה עד העומק את הקונספט של תלבושת אחידה כחול תכלת, הייתה שולחת אותי עם סגול, עם פרחים, כי זה... close enough.
מה שבלי ספק פגע בחברתית באופן אנוש.
אנוש. אני לא הכרתי אף אופציה חוץ מהכל, שבהכרח זרקה אותי לכלום. לגמרי חדש לי ומרענן ומרגש לראות עכשיו את כל הדור, שאני לא יודעת אם ההגדרה הנכונה היא חרדי מודרני, או לא יודעת אפילו מה ההגדרה, אולי אני תקפצי בבקשה.
יאללה, אני ממש רוצה לקפוץ. יצרת כאן בעצם ציר כלשהו, ניסית להציב כאן ציר, שבו הוא מדבר על הכל, ואז בצד השני אולי, כלום, אבל פחות, בסדר, ריק, ואז אולי איזה מין מהלך כזה שמחזיק, שהולך ופוחת, וכל שריר בי נדרך. כי נגענו עכשיו במהות התנועה שאני בתוכה. ומהות התנועה שאני בתוכה היא אומרת, זה לא... חרדי קיצוני ואז חרדי פושר או חרדק, כמו שיש כאלו שמכנים חרדים קלי דעת, שזה פתיחת הראשי תיבות. אלא אנחנו אומרים, חרדיות היא תנועה טוטלית, היא תנועה של זהות מוחלטת, ואני שהשם ירחם, יש לי ערכים נוספים בתוך התבנית הזאת שאני מסתובבת בה בעולם, שנקראת רחלי אבן בוים, הערכים האלה קיימים, אני לא יכולה להעלים אותם, יש פמיניזם, ויש קצת פוסט-מודרניזם, ויש הומניות, ויש הרבה מאוד ערכים, אבל, וזה אבל מאוד דרמטי, לא משנה מה אנחנו מכניסים במשוואה הזאת, תמיד, ב-100% מהמקרים, החרדיות, השמרנות, ההבנה שיש לנו תפקיד היסטורי גדול יותר מהכאן והעכשיו, ושיש לנו תפקיד קהילתי משמעותי יותר מהאינדיבידואליזם שלי כאדם ומה יגרום לי לחייך, המחשבות האלה הן תמיד מנצחות על כל השאר. עכשיו, לפעמים משהו קופץ, לפעמים השמרנות לא סותרת בהכרח את זה שאני אתן, לא יודעת, אני אתייחס לאדם שהוא לא בן הדת שלי באותה חמלה כמו אדם שהוא בן הדת שלי. זה לא סותר שום ערך יהודי. ולכן, אני מחזיקה את כל עולמות הערכים האלה, או גם בפמיניזם. הנה, אני עסוקה בפעולות הפמיניסטיות שלי, בפמיניזם שנוגע לשוויון הזדמנויות, ובפמיניזם שנוגע לשוויון זכויות. האם אני מכניסה את הפמיניזם לבית מדרש, או לבית כנסת? לא. האם אני חושבת שאסור לזה לקרות, או שזה לא יקרה מתישהו במרחב החרדי? לא יודעת. אבל משהו בהיררכיית הערכים שלי הוא מאוד ברור, ואני קודם כל חרדית, ואני קודם כל חרדה, אני משתמשת רגע בכוונה במילה הזאת, גם כי אני חרדתית, אבל נשים את רגע בצד, אבל אני באמת, מה שהכי חשוב לי, זה שהילדים שלי, ושהדורות ההמשכיים שלי, יהיו נטועים במקום שאני נטועה בהם, אני לא רוצה ללכת לשום מקום, על להשתנות מפחיד אותי.
זאת אמירה מעניינת, ממישהי שמובילה פודקאסט, שקוראים לו, משנות?
אז, מה זה משנה?
מה זה משנה?
זה השם של הפודקאסט בשביל הגילוי הנאות.
אני אגיד שוב, שזאת אמירה מאוד מעניינת, ממישהי שמובילה פודקאסט שקוראים לו מה זה משנה, שהוא כולו מוקדש לדבר על אנשים שמובילים שינוי.
תודה ששאלת את זה, כי תדעת, בעולמות שלנו תמיד מדברים על שיוויתי, כאילו יש לנו מול העיניים כל הזמן שיוויתי השם לנגדי תמיד, אני כאילו רואה את הקדוש ברוך הוא, את אלוקים, וזה מה שמוליך אותי בעולם, ומה שמוליך אותי בעולם ההשפעה, זאת השאלה הבאה. איך נשנה ולא נשתנה?
זה קצת כמו ללכת לספר ולבקש תספורת, אבל בלי לקצר.
לא, אני רוצה רגע להגיד. סליחה שזה נשמע קטנוני, זה לא קטנוני.
לא, לא.
אני משנה מהמקום השמרני שלי. אני מסתכלת על קהילה שאני חיה בה, חברה 1,127,000 נפש, מדינת ישראל. טוב, זמנים נוראים.
אחי.
חברה שלא מצליחה להשתלב במרחב שהיא חיה בה, שיש לה המון בעיות פנימה והחוצה, סוציו-אקונומיות, זהותיות קצת, קהילתיות, ואם החברה הזאת לא תשתנה, היא לא תשרוד. בסדר? כן. אני משנה כדי להבטיח שימור.
כן.
אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות קשות של מה תפקיד החברה החרדית עכשיו, 70 שנה אחרי הקמתה, כי אם לא נשאל את השאלות האלה ונמשיך להחזיק את התשובות שיהיו רלוונטיות בדורם של החזון איש ובן גוריון, אנחנו לא נהיה כאן יותר.
אז תני לי באמת את הסקירה הזאת, כי את אומרת חברה בת 70 שנה, וזה תיארוך מעניין להתחיל, כי בתודעה שלי החברה החרדית קיימת מלפני השואה ומ...
לא רק בתודעה שלך. אם תעצרי כאן בירושלים, כל חרדי שתמצאי ברחוב, אני מעריכה ש-95% מהחרדים יגידו לך, אנחנו?
ממשה רבינו.
מאברהם אבינו, דרך משה רבינו, יהושע, בבל, גלות בבל, את לא יודעת שמשה רבינו הלך עם ספודיק וקפטה, כאילו ברור, ככה היינו תמיד. אז אם רגע נסתכל מה קרה כאן, ונחזור 150 שנה אחורה, לא יותר מדי, עד לפני 150 שנה אחורה, כל יהודי שהיית עוצרת, ושימי לב רגע להבדל, לא משנה איפה הוא חי, בערבות רוסיה, במרוקו, בכל אחת מהגלויות, אותה תודעה שמרנית הייתה מלווה אותו, וכנראה כולם, באורח חייהם, בספרים שהם לומדים, במה שמקפידים עליו, בשיביתי הזה שדיברתי עליו קודם מול העיניים, כנראה היו דומים לי. לפני 150 שנה קרה משהו. מתוך כל 5 יהודים קיימים, 4 אומרים, רגע, מה שיש לי מול העיניים, או הערך המרכזי שאני חי בו, הוא לא ערך היהודי דווקא. הוא דברים אחרים. הוא נאורות, הוא גרמניות, הוא קומוניזם, הוא הרבה מאוד דברים אחרים. היהדות היא עוד זהות נוספת. והשינוי הזה טלטל את היהדות, היהדות כולה בצורה מאוד משמעותית. החמישית שנותרה, שהיום אנחנו אולי נכנה אותה חרדים, עברה טלטלה משמעותית שגרמה לה לאמץ את השמרנות כערך אמוני. החתם סופר, רבי משה סופר שחי במערב אירופה, טבעת המושג חדש אסור מהתורה.
מכירה.
יפה. לא חשבתי אחרת, בוגרת בית יעקב, טובה שכמוך. ואז מונחים היסודות הרעיוניים שמקימים את החברה החרדית. אבל היא עדיין לא מוקמת. כי גם אז היינו יכולים לראות בית כנסת אחד שבו יש הרבה מאוד אנשים. גם כאלה שמשנים סיגריה בחוץ, אחר כך נכנסים להגיד קדיש, והכל היה בסדר. או להגיד קדיש בעברית. אני נעה. ניבים.
מלאים ומלרעים.
כן, זה ממש ניב. יש ניב חרדי שפה ברדיו עדיין לא יצא לי להשתמש בו הרבה, אבל אולי נעשה גם תוכנית חרדית, ואז אני אתפרע על כל מיני איך. מה שגרם להקמתה של קבוצה נפרדת, ממש נפרדת מבחינה זהותית, ומבחינת לבוש, ומבחינת האנשים שכלולים בה, זאת טראומת השואה, באופן לא מפתיע, היטלר השם גם בזה, אם אנחנו רואים בזה אשמה, לרגע מסוים בהיסטוריה, תוך 6 שנים יהדות אירופה כמעט ונכחדת, האליטה הרוחנית נכחדת אפילו יותר, ומיד אחרי המלחמה נשאלת שאלה קשה, שהתשובה עליה לא ברורה בכלל, והאם נצליח לשרוד את האסון הזה, האם נשתקם.
אני חשבתי שהשאלה הייתה, איפה היה אלוהים בשואה, וכל המשברים האמוניים האלה, אבל אנחנו לא שם.
אני חושבת שהיינו בעיקר במקום הישרדותי. והשאלה שאת הצעת היא שאלה פריבילגית משהו, היא שאלה, כאילו, שאלה שמגיעה מהראש והיא תבונית, ויכול להיות שיש משהו שמגיע מהידיים, ואת אומרת, או כאילו קישקס מבפנים, ואת אומרת, איך נמשיך הלאה, איך נהיה מי שאנחנו, ואז הקמתה של קבוצה נבדלת, שמטרה שלה להיות אליטה רוחנית, או קבוצה שרוצה להמשיך ולדבוק ברוחניות כתשובה ללמה אנחנו כאן במדינה הזאת, בארץ הזאת, לשכח את חמתו של האל שהרג כל כך רבים, בלי לשאול למה הוא כועס, או הרבה דברים כאלו ואחרים. זאת הייתה הקמתה בפועל של החברה החרדית, יחד עם הקמתה של מדינת ישראל. כשאני מסתכלת היום על החברה החרדית, אני מלאת חמלה אליה. ואני מלאת חמלה אליה כי במונחים של חברות, מנקודת מבט סוציולוגית, אז בשנים הראשונות להקמתה של המדינה, החברה החרדית הייתה מאוד אגוצנטרית כמו ילד, והיא עסקה בעיקר בגדילה שלה, ובהתבססות שלה, ולא ראתה שום דבר מסביב. ובשנים האלו אנחנו מגיעים לתחילת גיל ההתבגרות. וקודם כל אנחנו רואים חוסר איזון מסוים, בין ראשי חץ שונים שמושכים להתבדלות, ומושכים להשתלבות. אנחנו רואים את הנקודת מבט, שאלת מקודם, על מודלים לחיקוי, אז אולי חברה ששואלת עצמה כמו מי אנחנו רוצים להיות, או מה מערכות היחסים שלנו עם חברות אחרות שנמצאות סביבנו, חברה דתית לאומית, חברה חילונית, אפילו שאלות, הנחות שהחברה החרדית תמיד ימנית פתאום נפתחות שוב, אולי יש עוד אוכלוסיות שאנחנו כאן ואנחנו טועים מה זה אומר לנו. וכמו כל מתבגר קלאסי, התהליך לא פשוט. ויש טנטרומים, ויש התקפי זעם, ויש משברים, ויש משבר אורי עם מי שהיה אחראי עלינו עד עכשיו, ודאג לכל מחסורנו באופן כזה או אחר עד עכשיו. ויש בירור זהות עמוק פנימה. במה אנחנו שונים, ובמה אנחנו רוצים להישאר שונים. אנחנו מתבגרים.
ובאיזשהו אופן את, והתנועה שאת חלק ממנה, מספרים עכשיו סיפור של דור. אתם בהשאלה, ציטוט שאני תוהה אם תדעי מאיפה, אתם קול של דור?
אין לי מושג מאיפה.
מתוכנית טלוויזיה שקוראים לה בנות.
אז הוכחתי את זה שאני חרדית, אסלית.
עוד, עברתי את המבחן. באיזשהו אופן אתם מספרים סיפור של דור. בתוך הסיפור הזה צריך למצוא את הדרך שבה, אם נדבר במונחים אבולוציוניים, אתם מתאימים.
מה זה אבולוציה?
יפה,
זה?
מבחן שני, עברת יפה. כי נדמה לי כשדיברת מקודם על איך משתנים בלי להשתנות, זה הרעיון. הרעיון הוא איך מתאימים. כי זה אחד מהדברים, אחד התרגומים הגרועים לעברית, שמדברים על ההישרדות של החזק. זה לא החזק שורד, זה המתאים שורד. ובכל שלב צריך להתאים מחדש למידות של החליפה ולמידות של המשתנות של הקבוצה. אני מרגישה הרבה פעמים בתור מישהי שעשתה את המעבר, אמנם בגיל מאוד צעיר, ואני לא מרגישה שהספקתי להכיר לעומק את התפקיד של אישה או של אימא. חרדית, אני מרגישה שאנחנו מפספסות משהו, שיש איזה המון תבונה והמון מה ללמוד, אפילו התנועות של החברה החרדית שלי, שלקחה לי את התינוקת הראשונה, כשראתה אותי מסתבכת עם להחליף לחיתול במקום ציבורי, הניחה אותה על הברכיים, יד אחת, יד שנייה, צ'יק צ'ק, והחזירה לי אותה.
את לגמרי מדברת עם מרגיעת התינוקות האולטימטיבית. אין לך מושג.
וזו הרגשה שבסביבה שאני מגדלת ילדות בתל אביב, יש דברים שעושים מהם נורא עניין, ויש דברים שלא עושים מהם מספיק עניין, ושאין לנו ציר פתוח של החלפת תובנות מנשים שיש להם המון מה ללמד אותנו. והשאלה שלי אלייך היא מה אנחנו לא יודעות על נשים חרדיות או על אימהות חרדית? מה המקומות שאת מרגישה שבא לך לצעוק ולהגיד זה לא ככה? מה שאתן, הקלישאה הזאת או מה שאתן מדמיינות ואיך שאתן מתארות אותנו, זה משהו אחר לגמרי.
הדבר שהכי מטריף אותי, זאת המחשבה שנשים חרדיות הן קנועות, הן שתוקות, הן נדכאות, וזה כל כך לא נכון. תקשיבי. חברה שהגברים שבה יושבים בחדר סגור ולומדים כל חייהם בשאיפה, אלו שיוצאות החוצה, אלו שמפרנסות, אלו שבקשר עם העולם, אלו שחשופות אליו, אלו שנמצאות רוב הזמן בממלכה שלהן, שהיא הבית או הקהילה או מקום העבודה, הן אנשים, נשים חרדיות, הן סופר וומניות ברמה שאין לתאר, הן תקתקניות על חייהם. הן נשים חזקות, ויש להן עוצמות, גם אם הן עוצמות לא מתומללות בהכרח. לא בטוח שהן ידעו לדבר על איזושהי התחברות פנימה, ועל איזשהם תורות מהמזרח, ולצטט דברים במקומות אחרים, אבל זה זורם בדם, זה זורם בברידים, והן משתפשפות פנימה. בשטח ובאתגרים מאוד מאוד גדולים, לטווחי זמן מאוד מאוד ארוכים ומפתחים מיומנויות על. אני מעריצה נשים חרדיות, אני גם חייבת להגיד שבנוסף לכל זה נשים חרדיות, למרות מה שתיארתי קודם, ואני כל הזמן בלבלת אותך, אני מקווה שזה רגע בסדר, שתמיד יש לי את האהבה לזה, ואני לא יכולה להגיד רגע שום דבר נחרץ, אבל הן גם סוכנות השימור של הקהילה החרדית. הן סוכנות השימור, כן, חונכו קודם כל לכך, הגבר החרדי התפקיד שלו לשבת ללמוד תורה 24/7, לא פשוט. האישה החרדית חונכה לשלוח את בעלה ללמוד תורה. יותר קל.
כן.
אז הן שולחות את הגברים במשפחה ללמוד תורה, והם בדרך כלל הגורם היותר שמרני בבית. ויש איזה פער כזה בין, ובדיוק לכן יש את הפער בין איך שהעולם המערבי או העולם הישראלי מסתכל על נשים חרדיות. כי לתרגם את הנשים, את החרדיות הנשית לאוזן ישראלית הרבה יותר קשה, לעומת גברים שאנחנו יכולים לראות גם כאנשי עסקים, ובמקומות יותר פומביים וכפוליטיקאים, ויש להם יותר נוכחות. אבל הן חד פעמיות בעולם הזה. פשוט חד פעמיות בעולם הזה.
ואת חושבת שהתפיסה הזאת, שאת מתארת אותה של כנועות, או פחות מודעות לערך של עצמן, היא חלק ממה שתורם לפער בשכר של נשים חרדיות?
אני שמחה שאת לוקחת לכאן, אני רוצה רגע להגיד משהו לפני שכר. אני בכלל, טוב, בא לי להגיד מלא דברים. אני אתחיל רגע. אני חושבת שהחברה החרדית מאתגרת, או אחד התפקידים שלה, הוא לאתגר את תפיסת העולם המערבית, בנקודות העיוורון של החברה, שלנו הישראלית, אני כל מיני מדברת בשלנו, כי אני גם מרגישה מאוד כאן. והנקודה הראשונה היא כסף. הרבה פעמים יצא לי להיות בארגונים או בחברות שניהלו שיח של ערכים, ואנחנו הרבה פעמים שואלים מה הערכים שלנו שאנחנו מתנהלים לפעמים, ואף פעם לא שמעתי שום ארגון, או גם שום אדם שאומר, אחד מהערכים שחשובים לי זה כסף. כסף הוא כאילו טבו, אנחנו כאילו לא מדברים עליו. הוא כאילו אמצעי להשיג אושר באלף, אבל הוא בסופו של דבר תופס מקום מאוד מאוד דרמטי, ויכול להיות שגם אושר באיזשהו שלב מתחמק, יש לו מין זנב כזה שתמיד נראה באותו פריזמה של הכסף, אבל הם אף פעם לא נפגשים ממש. והחברה החרדית...
למרות שההיעדר של כסף כן יכול לעלות באושר.
יכול. אם אנחנו גם מדברים על נתונים, אז אני רוצה להפתיע אותך שהחברה החרדית בעקביות היא החברה אחת מהעניות ביותר בישראל, אבל בעקביות המאושרת ביותר בישראל.
מעניין.
מדד צביעות הרצון של הלמ"ס אמר, לא אני אמרתי.
וכסוציולוגית איך את מסבירה את זה?
יופי, זה בדיוק מה שאני מסבירה. אני רוצה רגע להסביר שהחברה החרדית במודע בחרה לחיות חיי רוח ולקבל סיפוק והשראה ושמחה מחיי רוח, ולומר בפירוש, אני מוותרת על כסף. אני לא צריכה רכב בחנייה, אני לא רוצה חופשה בחול פעם בשנה, אני לא רוצה פנטאוז או טלפון ממותג.
אוקיי, אם אני כמעסיקה עובדת אצלי אישה חרדית, מצוינת בעבודה שלה, אבל אני יודעת שכסף פחות חשוב לה, ואני מציעה לה 25% פחות ממה שאני משלמת לאישה החילונית שעובדת לידה, אז אני בסדר גמור, אני בתוך עולם הערכים שלה.
אז הנתון הסטטיסטי מדבר על זה שנשים חרדיות מרוויחות 46% פחות מהמיטותיהן היהודיות שאינן חרדיות.
טוב, זה שערוריה.
זאת שערוריה. זה קורה כי כסף פחות חשוב בחברה החרדית, ולכן נשים פחות מבקשות. זה קורה כי נשים חרדיות מוכשרות מראש לפחות מקצועות, וממילא צפוף שם והיצע וביקוש והשכר יורד. זה קורה כי נשים חרדיות שמות את הבית במרכז חייהן, ולכן פחות מהן עובדות משרה מלאה, ולכן הן מקבלות שכר. פחות, זה קורה ממגוון גדול של סיבות, ואם תקחי בחשבון משפחה שבה יש מפרנסת יחידה, 7.1 ילדים בממוצע למשפחה, ואותה מפרנסת יחידה מרוויחה 46% פחות, אז זאת קטסטרופה. אני ארחיב ואגיד שזה לא רק נשים, גם גברים חרדים, אקדמיים מקבלים בדיוק כמו שהם מקבל גבר יהודי לא חרדי שלא פגש מעולם קורס אקדמי, וכולי וכולי, יש בעיה קשה. או יש שאלה קשה שנשאלת, האם בכלל החברה הישראלית רוצה שחרדים ישתלבו?
אם מסתכלים על הנתונים, התשובה היא לא. אם מסתכלים על הנתונים בכל תחום, בצבא ובשוק העבודה, כי...
אני רוצה... יש לי חוב קטן ממקודם, שממש תחוף לי רגע לומר אותו.
קדימה.
יש משהו דווקא... בליברליזם החילוני שהחרדיות מאתגרת. מה למשל? אז שאלת מקודם על תדמית של נשים חרדיות. המחשבה שקיימת אישה חרדית שרוצה שקולה לא ישמע במרחב הציבורי היא מטריפה במונחים ליברליים. אנחנו לא מאמינים שזו זכות שקיימת בכלל. זו זכות שלא אותה. קיימת. בדיוק, הנה, כאן הליברליזם מסתיים. או, את יודעת מה? בוא ניקח רגע משהו נוסף. הזכות לא לדעת. זה שאני רוצה לא להיחשף לדברים מסוימים בעולם, מה? זאת חברת ידע. ידע זה בורא חדש. איך אתם מעדיפים לאטום אוזניים ולאטום עיניים? תדעו, תשמעו, ואז תחליטו אם אתם מאמצים או לא מאמצים, אבל לא לדעת מראש או לא להיחשף מראש? כאן תם הליברליזם.
חד משמעית. זה מאוד קשה לקבל, את צודקת. וזה גם מאוד קשה לקבל, נניח באמת, עד איפה נניח לימודי ליבה. שזה, את יודעת, הבחירה לא לדעת, השאלה היא אם זאת בחירה אישית אידיאולוגית לא לדעת, או שזה הכתבה מלמעלה כדי לייצר דור מוגבל שלא יכול לצאת.
בואי, אין הסללות בעולמות אחרים, מה פתאום? אין נורמות חברתיות בשום מקום, רק בחברה החרדית. אבל אני אענה לך רגע ברצינות. טוב, את מביא אותי לאזורים שממש קל לי לדבר בהם. אני רוצה להחזיר אותך לשיעור יהדות.
כן.
הנושא הוא שרשרת הדורות. נשאלת השאלה הקשה, מהי חוזקה של שרשרת? איך אנחנו יודעים מה החוזק של שרשרת? והתשובה היא, על פי החוליה החלשה ביותר. גם אם כל השלשלו, הטבעות יהיו אבות מאוד וחזקות מאוד, בתוך שרשרת נפלאה מגיעה, טבעת אחת חלשה, מגמגמת, דרדלה כזאת, כל השרשרת הלכה. אנחנו חוליה בשרשרת הדורות. אני יכולה לקחת את האחריות להיות הטבעת הדרדלה ולהרוס לכולם דורות אחורה. ההורים, הסבים, הסבתות, ועוד הדורות שלי יבואו, אני איבדתי להם את הסיכוי.
אז זה באמת, זה מתבסס על תחושה מאוד חזקה של זהות קבוצתית. אני חושבת על זה הרבה, שאפילו המשפחות הגדולות, אני יודעת שמעצם היותי אחת משמונה, כמעט מהיום שאני זוכרת את עצמי, אני מספר שתיים, אז היו לי כמה דקות שבהן הייתי רק אחת משניים, יש לי תודעת קבוצה מאוד חזקה. היא מתחילה באמת ביחידה הכי קטנה של המשפחה הגרעינית, ואז את כל הזמן יודעת שאת לא הכי חשובה ולא הכי מיוחדת, יש עוד שבעה בדיוק כמוך שרוצים עכשיו לאכול, והם צריכים בגדים, ויש בזה משהו מאוד, מאוד חזק.
אני מאוד אוהבת את התחושה הזאת, כי ניסיתי לחיות בעולם של אני העיקר ואני מרכז היקום, ביליתי שם תקופה מסוימת, ואז זה הרגיש לי ריק. זה כאילו לא היה מספיק מאתגר לא להחזיק משמעות יותר גדולה מההנאה שלי עכשיו, אני נורא אוהבת לאכול, אני נורא אוהבת לטייל, אני רואה עולם, אני... תוך כדי המחשבה על שרשרת הדורות, או בסדר, זאת מטאפורה, כמובן יש... כל מה שמאחוריה, אבל אני רוצה גם לגוע ספציפית בנושא למשל של לימודי הליבה. כי המחשבה היא שאנחנו רוצים לשמר את החינוך היהודי הטהור כמו שהוא, ואין לנו את הזכות. נניח והיינו רוצים להתפשר עם מדינת ישראל, היינו אומרים יאללה, קחו, אסור לנו, אנחנו חוטאים לדורות עברו ולדורות שיבואו, ומה יהיה עם הדבר הזה? ולכן לגעת בפח השמן הטהור החרדי שהוא החינוך, זה תקשיבי רעידת אדמה בעשר סולם סלזיוס, נורא קשה לראות איזשהו עולם שבו זה יקרה. אבל, ואני רגע אומרת כאן את האבל, וכאן כל מדיניות ההשפעה שלי נכנסת. ככל שאנחנו מדברים כל הזמן בשני הקולות, ואנחנו אומרים את הקולקטיב, בקולקטיב אנחנו לא נוגעים. בדברים שחשובים לחברה החרדית, בנרטיבים שעומדים בבסיסיותה, אנחנו לא מעריכים עליהם בכהוא זה. אבל לפרט החרדי אנחנו נותנים הזדמנויות. אנחנו נותנים הזדמנויות שהם לא מונים ממנו להיות חלק מהקולקטיב, זאת אומרת, תשב, תלמד בחיידר, הילדים שלי לומדים במוסדות הכי מיינסטרים שיש, תפו-תפו, אינשאללה, לנצח, סתם, ילדים מדהימים ומקסימים, אבל בזמן המה פנוי, וואלה, הבן שלי היה בחוג אנגלית, וחלק מהיוזמות שלי מאפשרות בבין הזמנים, בין הישיבות, ללמוד, להשלים לימודי פערי ידע במתמטיקה, והדרך שבה אנחנו עושים תואר אקדמי, הוא לאו דווקא להיכנס לקמפוס מעורב מגדרית, אלא ללמוד תואר באוניברסיטה הפתוחה. מהבית, לבד, אלו דוגמאות. אבל אני חושבת שיש בזה איזה סוד של הבנה איך עושים שינוי. דיברת מקודם על אבולוציה. אז בתהליכיות. וביתיות ובהתאמה.
אמרת עכשיו את המילה סוד, וזה מחזיר אותי למחשבה שהייתה לי, שכאילו לכל העולם יש מול העיניים מבחן אמריקאי, עם תשובות א', ב', ג', ולך יש איזה גישה של חכו, יש גם תשובה ד', היא סודית אבל היא קיימת, חכו שנייה, יש פתרון, הוא לא חייב לצעוק את עצמו, הוא לא חייב להיות ברור לכולם כל הזמן, יכול להיות שהוא רק יתברר עם הזמן ובתנועה, וזה, אני רואה אותך כמו מישהי שעושה ג'אגלינג, ואת מוכנה שיהיה כדור אחד באוויר כל הזמן, ואת עדיין לא יודעת איפה הוא ינחת, שנייה לפני את תזרקי עוד אחד, וזה יסתדר מתישהו בעתיד.
אני רק שומעת אותך, שואלת השאלה, אני כבר מתעייפת.
כן.
וזה באמת מאוד מעייף, ממש מעייף.
זה נשמע מעייף, את מחזיקה הרבה. כדורי זהות מאוד מורכבים, את עושה את זה מאוד באלגנטיות ומאוד באינטליגנציה. השאלה שלי היא כזאת, האם זאת הדרך, ופשוט צריך להמשיך כל הזמן לזרוק כדור אחד קדימה, ולקוות שכשנגיע לאן שזרקנו אותו, נספיק לתפוס? או שיש איזה רגע בעתיד שבו את מזהה שמשהו יירגע ודברים ימצאו את המקום החדש שלהם, שבו לא יצטרכו להיות רחלי אבן בוים להטוטנית.
יש לך איכויות טיפוליות, את צריכה לדעת את זה. אני רוצה לשתף אותך ברגע שבו המחשבה הזאת עמדה לי בראש. אני חיה באזור ממש יפה בירושלים, בעיניי, אני חיה ברוממה החדשה, אבל היא קרובה למקור ברוך ומתבטים קטנים וגגות אדומים, והייתי פעם ברחוב וראיתי מישהו מתקן גג רעפים, ויש, קודם כל יש בזה אלמנט של סכנה, וכאילו אני כזה, פשוט, רק שלא יחליק, והתמגנתתי לראות אותו, וגם יש משהו בשיפוע שזו תנוחה בלתי סבירה לשרירי הרגליים. ופתאום תהיתי מול עצמי כמה זמן הוא מסוגל לעמוד בשיפוע הזה על הגג ולעמוד זקוף. עכשיו, יכול להיות שזה עובד. 10 דקות, חצי שעה, שעתיים אם הוא ממש מיומן, אבל באיזשהו שלב כבר אי אפשר לעמוד במקום המחליק הזה. או, אם תרצי את זה בחרדית, במדרון החלקלק הזה של בין העולמות.
כן.
והבנתי שאני צריכה לייצר מישור בחיי. והבנתי שאני צריכה לייצר מישור, גם אם לא לחיי, כי אני כבר למדתי את המיומנות, לדור ההמשך שיבוא. של חרדים שתוהים מה זה לחיות בישראל 2021. ואנחנו צריכים לייצר הרגלים, ואנחנו צריכים לייצר ככה נהוג וככה זה, ואיזה מקום לנוח ולשקוט בו, אנחנו עוד לא שם. אבל אני כן בבינת החשיבות הזאת, ואני אגיד שזה אחד מהיתרונות הכי גדולים של החרדיות, יש להציע לחברי קופת החולים שלה, זה כינוי, כי היא נותנת המון המון יתרונות. כאילו
זה
יש,
יתרון
יש
עצום.
יש המון רשת ביטחון מטורפת.
לי זה חסר, אני מרגישה שאני בחרתי בין המישור הנינוח, הברור, המוגדר, עם דרך סלולה ללכת בה, ושהיא מציעה באמת הרבה, אני לא חושבת שהיא קלה, ואני לא חושבת שהיא פשוטה, אבל היתרונות של הברורים, ואני ויתרתי על כל זה בשביל, לא להטוטנות, אבל בשביל דרך לא סלולה עם מפה שצריך לכתוב את הכל יום מחדש. ואני מרגישה שאת איפשהו לא מנצלת את היתרונות המאוד נעימים ומחבקים ואוחזים של הדרך חיים, שבתוכה את עדיין בונה את המפה כל יום מחדש.
אני ממש מסכימה איתך. בלי ספק, תקשיבי, הסתובבו כמה רחליות בעולם. הייתה לי תקופת חיים שבה כל המילים הגבוהות האלו והמציאות המורכבת והשליחות לא היו חלק מהחיים שלי. והייתי האישה ההיא שחושבים שאישה חרדית היא כזו. עבדתי נורא קשה בשביל לפרנס בשכר מאוד מועט, ובעלי ישב ולמד, וכאילו ג'ינגלתי בעקוד, ב-19.5 הייתי אימא וכל מיני כאלו. ואני אגיד לך את האמת המרה.
כן.
יש סיכוי טוב שאז הייתי יותר מאושרת ממה שאני היום. לפחות על פי התיאוריות, שאושר זו הרמוניה. יש משהו כל כך בטוח ורגוע ושלם וממלא בלחיות במציאות בהירה וברורה. ואיבדתי את זה. אני כל הזמן, ה-GPS הפנימי שלי, מנווט, בוחר לאן ללכת, ואז שואל את עצמו אם הוא בחר נכון וצריך לעשות יוטן. ויאללה, זה מתיש.
כן. מתי תדעי שהצלחת? מתי תדעי ש... מה הדבר שיקרה, המישהי שתיגש אלייך ותגיד מה שתדעי שאוקיי.
טוב, את רוצה את זה, לא, את, אני אקח את זה אישי ממש. הרגע שאני חיה בשבילו, זה הרגע, זה קצת מגולומני, סליחה. זה הרגע האחרון שבו אני אחיה ויהיה במודעות. יכול להיות שזה יהיה בגיל 90, ויכול להיות שזה יהיה, לא יודעת, הרבה קודם. ובו באיזה חלקיק שנייה חיה יעברו מול עיניי, וחוש הביקורת הפנימי שלי יגיד לי, רחלי, היית בסדר. עד כדי כך, לא אכפת לי מה יגידו עליי, לא אכפת לי איך יראו אותי, לא אכפת לי מי יגיד לי מה, אני רוצה לדעת שאני מול עצמי כשאני עוצמת עיניים, אני אומרת, אני בחרתי נכון, אני עשיתי את השליחות שלי, אבל יש עוד רגע שאני רוצה לשתף אותך, שאני סקרנית אליו, בסדר? אני לא יודעת, זה לא איזה קטרזיס, זה בעיקר סקרנות. רגע אחד אחרי. והרגע אחד אחרי הוא הרגע שבו אני יעלה לשמיים, ויפגוש אותי יהוא, האב גדול, הרחום, מי שיצר אותי. ואני פשוט אסתכל על הפנים שלו, בהנחה שיש לו כאלה, אבל על מישהו, ואני אראה את הבאה שלו. האם הוא יגיד לי, האם הוא קבל אותי בחיבוק, ויגיד לי, רחלי, תודה רבה, עשית את השליחות שרציתי, רציתי שתפעלי בעולם ככה, או שהוא יחבק אותי בחמלה, ויגיד לי, אבל רחלי, למה? ואני לא יודעת מה הוא יגיד.
יש לך את הספק הזה? זאת שאלה שמהדהדת בך?
אני לא יודעת מה הוא יגיד. אבל אני כן יודעת שהוא לא יכעס עליי, כאילו, גם אם הוא יתבאס עליי בסוף, הוא ידע שמאוד ניסיתי, הוא ידע שמאוד רציתי. וזה מה שאני מנסה כאילו לשמר, את תואר הלב הזה, כאילו את האמירה, אני ניסיתי, אני באמת שואל את עצמי כל הזמן, מה התפקיד שלי, מה התפקיד שלי, מה התפקיד שלי, המקום הזה שאני ממוקמת בו, שהוא בין, כאילו, בטבורה של אחת החברות הכי שמרניות, עם מיתוסים הכי מוקדמים, עם... קחי את כל הסכסוך, תושיבי עליו, קחי את כל כאילו, חיים המודרניים, ליברליים, תושיבי עליו את כל מה ש... כל כאבי הלב שלנו, אני ממוקמת בו, יש לי שני רגליים, כל אחת בעולם אחר, אחת בעולם החרדי, והשני בעולם המערבי. אני במקום כמעט בלתי אפשרי, ומתוך המקום הבלתי אפשרי הזה, אני מנסה לבחור את הבחירות הכי נכונות. ואני באמת מאמינה, ואני אגיד שוב פסוק וסליחה על זה, שרחמן עלי בביי. אני אתרגם, הרחום רוצה את הלב. הוא לא ישפוט אותנו על פי תוצאה. זה לא אוניברסיטה שאני מקבלת בסופו של דבר ציון על ההישגים. הוא רואה כמה הייתי מודעת לעצמי וכנה עם עצמי, וערכית, ומנסה להשתפר. ועל זה אני מדד, ושם אני מנסה להיות הכי בסדר.
אז רחלי, בואי נדבר קצת על השנה האחרונה, על שנת הקורונה. הלא תאמן הזאת שבאמת בתקווה עוד שנייה מאחורינו, אולי היא כבר נגמרה. מה אנחנו יודעות?
אינשאללה.
מה היית רוצה שנבין שאנחנו לא מבינים?
טוב, קודם כל אני לא יכולה להימנע מהאמירה שהשנה הזאת הייתה אחת המבאסות, הייתה קשה מאוד. אני רוצה להציע להסתכל על החברה החרדית במשקפיים של חמלה. ואני רוצה לשאול אותנו, האם... אדם חלילה נהרג בתאונת דרכים, או נפצע בתאונת דרכים, בגלל שהוא סימס בנהיגה. האם אנחנו עושים לו שיימינג? האם אנחנו אומרים, הוא אשם, הוא נגע בטלפון, זה אסור, זה בעיה שלו, הוא משלם את המחיר? לא. גם במקרה ובנקודת מבט, שלא מבינה את הערכים החרדים ואת הערך של הקהילה. למה? למה? זאת שעה קשה של חברה שמתמודדת עם דברים... עם אחד מרגעי השפל הכי קשים שלו ועם טרגדיות, אז למה לא לראות את זה ככה?
אני מנסה לחשוב באמת איך חוזרים מכאן. יכול להיות שלא חוזרים, יכול להיות שזאת המחשבה המוטעת של כל הגרף של השנה הזאת, המחשבה שעוד רגע נחזור חזרה לאיפה שהיינו, ויכול להיות שאנחנו לא. יכול להיות שאנחנו נתקדם קדימה למקום חדש שידרוש מכולם לעשות תנועה חדשה,
מעולה.
או להוריד איזה מסך.
הלוואי, ואני חושבת שאת צודקת, ואני אגיד למה. הייתה אשליה עד הקורונה, שאסטרטגיית הדיור של הקהילה החרדית, היא האסטרטגיה להתמודד עם הסוגיה החרדית. מה זה אומר? הם יגורו בערים חרדיות, בגטאות, יעשו מה שהם רוצים, רחוק מעין, רחוק מהלב, מדי פעם משברון פוליטי קטן, מדי פעם איזה הנחה על זה שקצת יותר מדי הרבה כספים של המדינה הולכים בהסכמים פוליטיים ונסיים עניין. ואז הקורונה הרתה לנו שאין חיה כזאת. המרחב שאנחנו חיים בו הוא חוק כלים שלובים. Mm-hmm. מה שקורה במרחב אחר קורה, קורה אצלנו, ואנחנו צריכים להתמודד בכאב, בקושי, באומץ, בפיקחון, עם השאלה איך חיים כאן ביחד, שתי חברות שהערכים הבולטים שלהם שונים.
מאוד.
ואנחנו כן. כבר לא יכולים להתחמק מהשאלה הזאת, להתפקח זה כואב, וזה כן. מה שאנחנו מרגישים. והכאב הזה גם קיים בחברה החרדית, שלא מבינה למה לא נותנים לה להמשיך לפתוח את לימודי תורה, ולמה לא נותנים להמשיך לקיים שגרת חיים, והפיקחון הזה טוב שהוא הדדי. זה כאב שצומחים ממנו, זה כואב, זה כאב שלא תהיה לנו ברירה, אלא להתמודד עם אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, שזה הביחד הזה.
אז איזה כיף שיש לנו מקומות להיפגש, וכמו שהצעת, כשמישהי כמוך ומישהי כמוני באות ומתקרבות אחת לשנייה, אנחנו יכולות להציע גשר, או להציע את האפשרות לפחות להתעניין. אני חושבת שאחת התגליות המדהימות שלי, אולי עזרה לי לצאת מהעולם החרדי, אבל היא סקרנות. אני חושבת שיפוט וביקורת וכל הדברים האלה הם קיימים כל הזמן, אבל אם לוקחים את הסקרנות ומציבים אותה מעל, הגישה לזולת היא תמיד מתקרבת. כי אם יותר מעניין אותי מה קרה בבני ברק בסגר הראשון, אז זה יבוא לפני ההתלהמות המיידית האוטומטית והכעס יודעת.
אני רוצה להציע לך, בלי חלילה לשפוט כמובן את מה שהייתה סקרנות בשבילך, להחליף את הסקרנות במילה אחרת. כי כן. כשאני שומעת סקרנות על חרדים, אני מיד שומעת זיאולוגיה.
לא.
ואני מכירה את זה.
לא, לא, לא זאת הכוונה. תציעי לי מילה יותר טובה.
אני רוצה להציע איזושהי פתיחות או נקיות, לא להסכים, אלא להבין. אני בטוחה שאין שום סיכוי שמישהו אחר שחי במדינת ישראל כאדם חילוני, יאמץ או יקבל את החרדה החרדית. אבל יכול להיות שאם נבין רגע את ההיגיון שעומד מאחורה, ונבין מה מונח על הכתפיים של פרטים בו, ומה כאבי הבטן, אז אולי נוכל לייצר את הגשר הזה לא רק ביני לבינך, אלא בין החברות שלנו, ואנחנו חייבים את הגשר הזה, חייבים. אחד הדברים שהכי מטרידים אותי, אני אגיד כאן משהו קשה וכואב, אבל זה עיקה בי ואני לא משתחררת מזה מאז. אני כאילו מרגישה שיש כאן השלכה היסטורית, שבמשך שנים לעולם הייתה את הבעיה היהודית, ובגללה הקמנו את מדינת ישראל, וכשמדינת ישראל הוקמה, הפכה להיות בעיה חרדית, שהיא ממש מתפקדת, ואותו דבר כמו הבעיה ההיסטורית ההיא שהגענו לפצח. ובהקשר הזה, בטח יש מלא מהפסיכואנליזה שאפשר לעשות על שתי הבעיות האלו, ועל הקשר ביניהם, ועל איך פותרים אחת שלא על ידי השנייה, ואנחנו צריכים לעבור טיפול פסיכולוגי, לשכב כולנו זוגי. על ספת, ממש, וכאילו, וטיפול זוגי, ההתחלה היא להיכנס לחדר ביחד. אני מרגישה שעוד יש המון הדחקה בזה נכון, שאנחנו יחד.
נכון, ואני חושבת, על סיטואציות, כשהייתי דיילת, והייתי עובדת בטיסות מניו יורק, ותמיד היו כל מיני סיטואציות שגרמו לחיכוך תפילת שחרית, כשיש שלט להדק חגורות, וכמו שאת אומרת, ערך התפילה במניין גובר על ערך השמירה על הבטיחות, ומצבים שראיתי שדיילים שאין להם היכרות פנימית עם העולם החרדי, הם יורדים מטיסה כזאת קצת, אני לא יודעת אם המילה היא אנטישמים, אבל אנטי חרדים.
בוא נגיד את זה רגע בגלוי, שונאים אותנו.
קצת, כן. וזה לא מזרות, זה ממפגש, זה לא כי זה ההם השחורים בבני ברק, זה כי הם היו על הטיסה שלי, והם לא הקשיבו לי, והם לא התנהגו לפי הקודים החברתיים שלי. ואני ממש, אני
רוצה לקחת עוד צעד אחד קדימה, ואני רוצה לטעון, ששנאה תמיד מגיעה אל מול אנשים קרובים, ולא אל מישהו, אני אף פעם לא אשנא מישהו שגר עכשיו בקולארד, או לא יודעת, לא מכירה אותו.
כן.
וזה קצת קורה, כי כאילו הדגל שבגללו אנחנו כל כך שונים, זה הדגל היהודי, ואז באיזשהו אופן אחר, זה כזה, מה זה אומר עליי?
כן.
מה זה אומר על היהדות שלי? באיזה זכות הם עושים את זה? אז זה מערער על משהו מאוד מאוד קרוב, ולכן מה שיוצא הוא שנאה.
ואני מרגישה שאת יודעת, החוויה האישית שלי מול משפחה מרובת ילדים שעולה על המטוס, היא תמיד של המון אמפתיה, וישר לגשת לאימא ולהציע את הבקבוק מים, וסקית לחיתולים, ואימא צריכה אני אחזיק את התינוק כשאת הולכת לשיר, כי אני מכירה את החוויה הפנימית של להיות חלק ממערך כזה. איך מגשרים את זה, איך פותרים את זה, אני לא יודעת, אבל אני מכירה את נקודות החיכוך, ואני חושבת שיכול להיות שבאמת המקום שבו את מדברת על המעבר לשלב שבו יש את ההיפתחות לשיחות כאלה, שזה לא, שגם את באה לשיחה, אנחנו נפגשות באמצע, אנחנו נפגשות עכשיו בטריטוריה שהיא לא שייכת לי והיא לא שייכת לך, ואנחנו שתינו הגענו לכאן.
ולכן היא נטולת כאבי בטן. כשאני הייתי חרדית בתל אביב, והסתובבתי עם הילדים שלי עם הפאות המסולסלות והבגדי שבת והכובע פרווה המוזר בשבת אחרי צהריים ברוטשילד וכולם יושבים עם כפכפים וכוס קפה על הדשא וכלבים רצים וכולם אמרו לנו שבת שלום, שבת שלום והיינו מין אנקדוטה נחמדה במרחב הזה וכולם הרגישו נורא נאורים וזה היה נורא כזה תל אביבי וראוי ואז באמת אין על תל אביב
אז רגע לא להגיד שבת שלום אני מאוד אוהבת להגיד שבת שלום
בטח להגיד שבת שלום גם אנחנו אמרנו שבת שלום והתנדנו אחד בנתנדה והיו כאלה שיחות קטנות על ואז עברנו לירושלים ואני הולכת ביפו ובקין ג'ורג' עם הילדים שלי אותם ילדים הפאות מסולסלות מדויקות עבדנו על זה בבוקר באותה אסתטיקה ו אף אחד לא אומר שבת שלום, או לא מחייך, או יותר מזה, אני מרגישה את העיניים בגב, להיות חרדים בירושלים, זה מאיים, כי פתאום יש יחסי כוח, שהם אולי עלולים להתערר, פתאום מפחות מ-2% בתחילתה של המדינה, שאז היינו איזה מין אנקדוטה קטנה, שזורקים לה משהו, ואז אנחנו מרוויחים מוזיאון חי, מדבר מתפקד, שאפשר להיכנס אליו בסיורי תיירים, ולשים את זה בטריפ אדוויזר, ואולי אנשים יגיעו לראות. פתאום אנחנו הופכים להיות משהו, שמשנה את מדדי ה-OECD של מדינת ישראל, והשאלה של איך נמשיך, וגודל משפיע, והסיפור הוא יחסי כוח, והסיפור הוא זה שכאילו התחושה היא, שהאדמה מתעררת לנו מתחת לרגליים, ואם החרדים ישתלבו, קחי לדוגמה את הצבא, מה זה יעשה לערכים שאנחנו מחזיקים כל כך חזק, כמו שירת נשים, בסדר? ייצוג שירות נשים, וכנל באקדמיה, ואולי עדיף לנו שהם לא ישתלבו, ואז הם יישארו בגטאות שלהם, אבל אם הם לא ישתלבו, מה זה יעשה לעתיד שלנו כאן, ויש פה, כאילו, זה מורכב, זה כואב, זה קשה.
ולאף אחד לא בא להרים כדורים שלא יודעים איפה הם ינחתו.
או שיש אנשים נשים ואנשים משוגעים, קצת כמו שתינו, שהסכנה הזאת והניסוי הזה לראות מה יקרה כשניגע בקיר, או מה יקרה כשנפגוש את האחר, מה יתרחש הוא גם מסקרן אותנו, ואני חוזרת לסקרנות שלך, אני חוזרת בי.
יש.
יופי, צדקת. ולהגיע פתוחים אל המקום המסקרן הזה, ואז אולי יצא משם משהו טוב.
כן. סקרנות, אני חושבת שכשאני אומרת סקרנות, זאת מילה שמניחה שאני מבינה שיש משהו שאני לא יודעת, ולכן אני סקרנית. כי אחרת אני באה לכל סיטואציה, גם אם היא חדשה, רק עם הסק של הידע שכבר התקבעתי עליו. אז הפרקטיס שלי, הדבר שאני מאוד עובדת עליו, הוא לשמור על המרווח הזה שאומר, אני יודעת שאני לא יודעת, ואני אבוא פתוחה. וזה ה...
וואי, פתאום בא לי להקריא כאן את השיר. קראה את אני מחבבת אנשים שדעתם פתוחה.
בטח.
אוי, איזה שיר כיפי.
אז את מתכוונת לשיר של אווה קילפי? נכון. בפינית, רמי סערי. אני מחבבת אנשים שדעתם פתוחה. אנשים המסוגלים לומר, מה? באמת, בחייך. ממש לא ידעתי. זה בכלל לא עלה על דעתי. דעת פתוחה היא יותר מחוכמה, יותר מלהיות צודקים. יותר מ-אני הרי אמרתי, ומידעתי את זה כבר בשנת...
אני תוהה אם ידענו את זה כבר בשנת 2021, או שנדע דברים אחרים.
אנחנו כל כך נדע דברים אחרים. רחלי, זה היה כל כך מרתק, והעובדה שאנחנו צריכות לעצור, כי הזמן נגמר.
אני רגילה להנמיך, להוריד את הרגל מהגז לאט לאט, אנחנו אף פעם לא מקבלות את כל מה שאנחנו רוצות.
ויש לזה גם תענוג, כי זה אומר שנשאר לאחר כך.
ממש כזה, יש למה לצפות, עוד יש סקרנות למה שיבוא.
סקרנות יש, תודה רבה.
תודה שפרה.